מה זו פדגוגיה של זהויות? ואיך היא משנה את הדרך שבה אנחנו מלמדים ולומדים?
מה זה agency? ואיך תלמיד יכול גם לבחור, לפעול ולהשפיע?
מה זה הון תרבותי? ואיך הוא משפיע על קידום מוגנות בחינוך?
איך שומעים את הקול הפנימי של התלמיד ונותנים לו מקום?
מה זה אומר לפעול מתוך הוגנות? כמנהלת, כמורה, כאדם?
שלום, ברוכות וברוכים הבאים לעסקת החלה למעשה. שמי מוריה תלמור, ואני מנהלת את היחידה לטיפול בפרט באגף חינוך יסודי במשרד החינוך, ומובילה גם את תחום ההוגנות בחינוך. לאחר 30 פרקים שהתמקדו בהכלה ובמתן מענה לפרט בכיתה ההטרוגנית, אנחנו במהדורה מיוחדת המוקדשת להיבטים של הוגנות בחינוך בעולם משתנה. אני מזמינה אתכם בכל פרק לצלול ביחד איתי ועם מומחים ומומחיות מהתחום לעולם מרתק שהוא הבסיס לכל העשייה שלנו. והפעם, פרק העוסק באחת מאבני היסוד של הוגנות חינוכית, agency. נשאל מה זה אומר שתלמיד הוא לא רק לומד, אלא גם פועל, בוחר ומשפיע. ואיך אנחנו כמורות יכולות לאפשר את זה? נדבר גם על co-agency, אותה פעולה קולקטיבית שבה תלמידים ותלמידות פועלים יחד כדי לחולל שינוי, לא רק עבור עצמם, אלא גם עבור אחרים. נדבר גם על און סימבולי ומה קורה כשמערכת חינוך אחת צריכה לשרת ילדים שמגיעים מנקודות פתיחה שונות מאוד. מתחילים.
שנינו הולכים בחול בלי נעליים, לאן שמובילים השביל והרגליים.
זהו ציטוט מהשיר שביל אחד של שלומית כהן אסיף. שיר מתוך ספר נשיקה בכיס ועוד נשיקה בהוצאת ספריית פועלים. נשמע את השיר כולו.
שנינו הולכים בחול בלי נעליים, לאן שמובילים השביל והרגליים. אתה מוצא אבן, אני ביצה של דרקון. אתה רואה נמלה, אני רואה חילזון. לאן שמוביל מצב הרוח, שנינו הולכים, לא מתעייפים בדרך ולא נחים. אתה מצייר קו בחול, אני מצייר עיגול. שנינו באותו השביל, באותו הטיול. נגמר השביל, הופכו לשניים. שלך עולה להר, שלי יורד למים.
לימור, מה דעתך על השיר?
שיר נהדר. שלומית כהן אסיף יודעת הרבה פעמים לבטא רעיונות גדולים בתיאורים של מציאות יומיומית. השיר הזה אני מרגישה שהוא ממש מהווה תשתית לתפיסת ההוגנות שלנו.
אז זה הזמן להציג את לימור לופו וולנסקי, מדריכה ארצית באגף לחינוך יסודי, ומי שאמונה מטעם האגף על תהליכים לקידום הוגנות. גילוי נאות, לימור ואני עובדות יחד באגף. שלום לימור.
שלום אוריה, מתרגשת מאוד להיות כאן.
אז אני אתחיל ואגיד שהשיר הזה, המקסים של שלומית כהן אסיף, עוזר לנו להעביר לא רק למה אנחנו מתכוונים, אלא גם למה אנחנו לא מתכוונים כשאנחנו מדברים על הוגנות. הוגנות בחינוך זה לא קור היתוך. זה לא שאנחנו מבקשים שכל התלמידים יקבלו את אותם כלים, וגם לא בהכרח יגיעו לאותה נקודה. כל אחת ואחד מגיעים מרקע שונה, מתרבות שונה, מעון סימבולי אחר, לכולם מגיעה את אותה הזכות לבחור את הדרך שבה הם ילכו. זה מצוין מבחינתנו, אנחנו באמת לא מצפים שיהיה כאן איזשהו תהליך אחיד. מה התפקיד שלנו? אני חושבת שהתפקיד שלנו הוא לוודא שלכולם יש את התנאים הנדרשים כדי לפסוע לאן שהם בוחרים לפסוע. הבחירה לא תלויה ולא צריכה להיות תלויה ברקע שלהם. זה בסדר לעלות בהר, זה בסדר לרדת למים. כל עוד הבחירה היא בידיים שלהם. מה דעתך?
בהחלט. אני חושבת שאחד מאבני היסוד של השיח שלנו זה קודם כל דווקא לחבר אותם חזרה לזהות האישית שלהם. כמו שאמרת קודם, אנחנו לא מחפשים כאן איזשהו קור היתוך, אנחנו לא מחפשים לתת לכולם את אותו הדבר, אנחנו רוצים לחבר אותם, דבר ראשון אל עצמם, אל המשאבים שקיימים להם, אותו הון סימבולי שהזכרת קודם, האם התלמידים שלנו והתלמידות שלנו בכלל מודעים לתיק הזה שהם מגיעים איתו מהבית? איך אנחנו כמערכת חושפים אותם ליכולות ולמשאבים שלהם?
אז אני רוצה שבאמת נתחיל עם שיח על אבני היסוד של ההוגנות. ויש שני מושגים מרכזיים שאני רוצה שנדבר עליהם היום. הראשון הוא agency. עכשיו, אני יודעת שאני משתמשת במושג הלועזי ולא במושג העברי. המושג העברי הוא פעלנות. אבל אני חייבת להגיד שהוא לא מספיק מדויק, ואנחנו לא מספיק מייצג את כל האמירה של האג'נסי, ולכן אנחנו נשתמש במונח הזה כרגע. איך את מגדירה agency?
אוקיי, אז agency זה באמת, אין איזושהי הגדרה אחת. אנחנו ראינו בהרבה מאוד מקומות ששמים דגש על חלקים שונים בתוך הפעלנות הזאת. אבל בגדול, כשאנחנו מדברות בתפיסה שלנו במשרד, מדברות על agency, זה הרצון והיכולת של הפרט להשפיע באופן חיובי על החיים שלו ושל הסובבים אותו. זאת אומרת שההגדרה הזאת היא מאוד רחבה, היא כוללת גם את היכולת של האדם להציב מטרות, לפעול להשגת המטרות האלה, להתבונן באופן רפלקטיבי על התהליך שהוא עשה בעצם, ולנהוג באחריות רבה כלפי השינוי שהוא מחולל. בעצם תלמיד, אדם בעל agency, ידע להשפיע על מסלול חייו.
אני רוצה לאתגר אותך, כי מה שאת מתארת כאן דומה מאוד גם למושג של ויסות עצמי ללמידה.
נכון.
תעזרי לי להבחין בין agency לבין ויסות עצמי בלמידה.
אני חושבת שבויסות עצמי, שזה בהחלט פן של agency, אנחנו מתמקדים ביכולת של התלמיד בתוך תהליך למידה שהוא מובנה ומוגדר מראש. אוקיי, ויסות עצמי או מוכוונות אישית עצמאית ללמידה עוסקת ביכולת של כל תלמיד לנהל את תהליך הלמידה שלו. כולל הצבת יעדים, מטרות והתקדמות לעברם. אבל כשאנחנו מדברות על agency, אנחנו רוצות לראות תלמיד שמסוגל להיות ממש סוכן של שינוי. זאת אומרת, הוא יגדיר ויתווה את תהליך הלמידה. הוא לא יקבל תהליך למידה מותווה מראש ויתנהל בתוכו. הוא יציב את המטרות עוד לפני תהליך הלמידה, לפני הכותרת הגדולה, אני אציב לעצמי איזושהי מטרה, ואז אני אלמד גם איך לבנות לעצמי את התהליך שאני צריך לעשות כדי לפעול. זה ברור?
אני חושבת שכן, אני מדמה את זה קצת לקפטן של ספינה, שבו יש הבדל בין אני מקבל יעד ואליו אני צריך לנווט, לבין המצב שבו הספינה היא שלי, אני הקפטן, אני קובע לא רק איך מגיעים למקום, אלא לאן אני מגיע בכלל. זאת אומרת, הוויסות עצמי ללמידה הוא חלק ורכיב חשוב מאוד בתוך הסיפור הזה שנקרא agency. אתה לא יכול לפתח את האג'נסי אם אין לך כלים לנהל את עצמך. אבל הניהול הזה הוא זה לא הדבר היחיד שנדרש כאן, אלא בעצם היכולת שלי לבוא ולהגיד לאן אני רוצה בכלל להגיע, בעזרת מי אני רוצה להגיע. אני צודקת בעינייך?
כן, בהחלט. ואם אנחנו מאמינות שלהיות קפטן של הספינה, של הספינה שלי, כמו שעשית את ההבחנה היפה הזאת, אז באמת אנחנו צריכים לייצר איזושהי תשתית יותר הוגנת בתוך העולם החינוכי.
מה זה אומר תשתית הוגנת?
זה אומר שאנחנו צריכים לעזור לתלמידים שלנו, או אנחנו כצוות צריכים לפעול להסרת חסמים. ממש כמעט בכל פעולה שאנחנו עושים, אם זה בכיתה או בבית הספר, או בכל רמה היררכית גבוהה יותר שנעלה. כי קשה מאוד להיות קפטן של הספינה שלך, אם אתה כל הזמן נתקל בקירות, או כמו שאמרת קודם, אין לך בכלל את הכלים כדי לנווט אותה.
זאת אומרת, את מדברת כאן על מושג שאנחנו משתמשים בו הרבה גם בהכלה, וזה המושג של חסמים. זאת אומרת, כשאת מדברת על קירות, אני הרבה פעמים משתמשת במונח חסמים, איזה סוג של חסמים יש?
חסמים יש רבים. יש חסמים מבניים, יש חסמים שהם רגשיים, יש חסמים פדגוגיים. לכל חסם כזה, הרבה פעמים המערכת עצמה יוצרת חסמים, כי היא צריכה לפעול לטובת 800 תלמידים במקביל, אם נסתכל על מערכת של בית ספר אחד, האם היא יכולה לתת מענה לכל פרט ופרט בתוך המערכת, או שהיא הולכת על חלקים גדולים יותר, ואז יצרנו אולי חסמים לאותם תלמידים שלא מתאימים לאותו פרופיל.
זאת אומרת, אם אני הולכת על אותו דימוי שדיברנו עליו עכשיו, אנחנו לא יכולים לבקש מתלמיד להיות הקפטן של חייו, אם הים מסביב מלא בסרטונים או בסלעים גדולים שיכולים למנוע ממנו מלהפליג בתוך התהליך הזה.
נכון, ולכן אנחנו ממש צריכות לפעול באופן אקטיבי, להסיר את המכשולים האלה, כדי שאותם אנשים יוכלו לקחת את ההגה גם לידיים שלהם, בלי קשר לרקע שממנו הם באו, בלי קשר לתיק הזה שדיברנו עליו קודם, שהם הגיעו איתו מהבית. וכשאנחנו באמת נעניק לכל אחד את הכלים ואת התמיכה, כמה שיותר ספציפית, אנחנו מאמינות שנאפשר להם לשגשג בעולם משתנה.
אני חושבת שחלק מהחסמים האלה, כמו שאמרת, הם גם חסמים מבניים, עובדתית, יש תשתית לאינטרנט, אין תשתית לאינטרנט, יש כסף כדי ללכת לחוג, אין כסף ללכת לחוג, אבל חלק מהחסמים האלה הם חסמים רגשיים או פסיכולוגיים, תודעתיים, אפשר להגיד. אני חושבת שזה יחבר אותנו לכל מהשטח, ואני אשמח להקשיב לו כרגע.
מצוין.
זו כבר השנה השנייה שאני מחנכת את הכיתה הזו, ובכל פעם שאנחנו מדברים על השכונה, עולות שוב שוב אותן טענות. השכונה שלנו לא שווה, ההורים שלנו אומרים שלאף אחד לא אכפת מאיתנו, אין לנו מה לעשות פה אחר הצהריים. אז יום אחד שאלתי את התלמידים שלי, למה אתם מחכים שהעירייה תעשה משהו? למה אתם לא יוזמים? בגלל שיש לי רקע בחינוך בלתי פורמלי, החלטתי להפוך את זה לפרויקט השנתי של הכיתה. וגם למתנה שהתלמידים בכיתה ישירו לבית ספר ולשכונה עם סיום הלימודים. שאלתי אותם מה הכי חסר להם, והם אמרו, מגרש משחקים מקומי. אז התחלנו. במשך חודשיים חקרנו את הצרכים, ערכנו סקר בקרב ילדי השכונה, טיילנו בשכונות אחרות לראות מה יש שם, כתבנו הצעה מפורטת לשיפור ושלחנו אותה לעירייה. ביקשנו פגישה עם ראש העיר כדי להסביר לו למה זה חשוב ודחוף. גם הצגנו לראש העיר מה אנחנו יכולים לעשות בעצמנו, וגייסנו הורים עם מקצועות רלוונטיים שיעזרו. אפילו ארגנו יום התנדבות קהילתי לניקוי וצביעת המגרש. זה לא היה קל. לראש העיר לא היה זמן, וגם לא היה לו תקציב, וגם הילדים וההורים התחילו לשאול למה שאנחנו נעשה, בשכונות אחרות קיבלו בחינם. אבל אני התחלתי עם קומץ משוגעים לדבר, ולאט לאט הצטרפו אליי עוד ועוד. העירייה אמנם לא מימנה את הכל, אבל נהנתה לחלק מהבקשות והקצתה לנו תקציב צנוע. אז אמנם אין לנו גינת פאר, אבל יש משהו הרבה יותר טוב. נוצרה תחושת שייכות. הילדים בנו לעצמם פינות ישיבה. וכמעט כל אחר הצהריים הם קובעים להיפגש שם. אחד התלמידים אמר, אף פעם לא חשבתי שמישהו יקשיב לנו. עכשיו אני יודע שאנחנו יכולים לשנות בעצמנו דברים.
לימור, מה חשבת כששמעת את הסיפור הזה?
וואו, זה נשמע שנועה קודם כל עברה אצלנו קורס הוגנות מזורז, אבל, והלוואי ויהיו עוד הרבה מורות כמוה, זה מאיפה להתחיל. קודם כל, להבין שזה חינוך וזאת הוראה נכונה, כמה תחומי, קודם כל כמה תחומי תוכן וכמה תחומי ידע נכנסו לתוך העולם הזה שהביא עליהם. וגם זה מעורר השראה בגלל שהיא יכלה קודם כל להיות קודם כל מאוד אמפתית לכל הבעיות שהם מעלים, ולתמוך ולהכיל את התסכול, אבל היא לא נשארה שם. היא בחרה לקחת את זה צעד אחד קדימה. והיא גם לקחה, דיברנו קודם על אייג'נסי, והנה היא לקחה את זה כבר לקו-אייג'נסי. זאת אומרת, לעבודה המשותפת שנרחיב עליה עוד מעט, היא יצרה אצלם איזושהי, זה לא רק התחושת שייכות שהיא אמרה בסוף, אלא איזו תחושה של מסוגלות קולקטיבית.
לא רק אני יכול, אלא כולנו יכולים
ביחד. מה אנחנו יכולים לעשות ביחד? הכוח הזה של הקבוצה, אני חושבת שזאת מתנה לכל החיים. טוב, וגם ראינו כאן שזה הצליחה לאגד המון מיומנויות אקדמיות.
מחקר השוואתי,
למשל,
סקרים,
כן, מיומנויות חברתיות, עבודת צוות, לגייס קהילה, כי אנחנו יודעים כמה זה קשה להניע מישהו שייצא רגע לעשות משהו לטובת האחר, ומיומנויות אזרחיות, הילדים האלה, יש סיכוי שהם יהיו אזרחים פעילים יותר, אקטיביים יותר, ויבינו וידעו ויזכרו לכל חייהם שהם יכולים לחולל שינוי. הם לא צריכים לחכות לאף אחד.
מדהים, זה באמת מתחבר לכל התפיסה של למידה אקטיביסטית בתוך התהליך הזה.
נכון, בהחלט. אני חושבת שזאת אחת המטרות שלנו במשרד, לייצר אזרחים אקטיביים שמחוללים שינוי עבורם ועבור הקהילה שלהם.
מה שתפס אותי זה המשפט של התלמיד שאמר, אני אף פעם לא חשבתי שמישהו יקשיב לנו.
אני חושבת שזה משפט שמאוד מאפיין אוכלוסיות מוחלשות, וזה מאוד עצוב שתלמיד בבית ספר יסודי כבר גדל עם איזושהי תחושה של, אני לא מספיק חשוב שמישהו יקשיב לי, והמורה הזאת הצליחה, אני לא אגיד בצעד פשוט, היא עבדה פה קשה, התלמידים עבדו פה קשה, זה לא היה צעד פשוט, אבל היא הצליחה לשנות, להוציא אותו מתוך המקום הזה.
יש כאן שינוי של נרטיב.
שינוי של נרטיב, היא נתנה להם קול. אני חושבת שזאת מתנה מדהימה.
אני חושבת שאחד הסיפורים המשמעותיים יותר בפרקים שלנו במהדורה הזאת, זה הסיפור הזה של הקול. אני חושבת שחלק משמעותיים מתחום ההוגנות, זה בעצם התחושה שיש לי קול בתוך התהליך הזה.
נכון, יש לך קול, אתה יכול לשנות, אנחנו לא נתעלם מהקשיים. הקשיים קיימים, אבל אנחנו לא נשקע בתוכם. אנחנו נראה איך אנחנו יכולים לצמוח מתוך הקשיים האלה. היא עזרה להם לזהות את המשאבים שלהם, את הכלים שכבר קיימים, היא נתנה להם כלים חדשים, משם רק הם יכולים לצמוח.
מה שעוד אהבתי שנועה עשתה, זה היא לא הבטיחה הצלחה, היא לא הבטיחה כוכבים. היא הבטיחה עבודה שתתגמל אותם, אבל זה משהו שהיה תלוי בהם, ולא רק מישהו יבוא ומישהו יעשה ומישהו יעזור בתוך התהליך.
נכון, ולכן היא, אני חושבת, אני מניחה שלכן היא גם לא חיכתה. היא לא חיכתה שיהיה תקציב. היא התחילה בכוחות הפנימיים שלהם, הביאה כמה משוגעים לדבר, והתחילו כבר לשנות את הנראות של המרחב, עוד לפני שהיה תקציב, ועוד לפני שראש העיר התפנה אליהם. ונכון, כמו שהיא אמרה, אין להם גינת פאר, אבל יש להם את הפינה שלהם, וכשהם יעברו שם בעוד 20 שנה עם הילדים שלהם, אז זה עדיין תהיה הפינה שלהם, והנה כבר שברנו את זה לדור הבא. זה אנחנו עשינו כשהיינו קטנים.
אני אספר לך סיפור שלא תכננתי אותו מראש. הבן שלי גר באיזושהי עיר, ונמצא באיזושהי שכונה יחסית מוחלשת, והלכתי עם הנכדה שלי לגינה. הגינה הייתה מטונפת, והיא הייתה אומה בילדים ומשפחות, ועדיין מאוד לא נקייה. וכשאני שומעת אותך עכשיו, אני מנסה לחשוב מה היה עוזר כדי שישמרו על הניקיון שם, אני חושב שחלק מהעניין זה תחושת השייכות והבעלות על המקום.
כן, און חברתי זה, אנחנו חיים היום בעולם של רשתות חברתיות, ואנחנו חושבים שאנחנו מאוד מקושרים ויש לנו המון חברים, אבל און חברתי זה מושג שקיים עוד הרבה קודם. קודם כל, מי זה השבט שלי? מאיפה באתי? מאיפה צמחתי? על מי אני באמת יכול להישען? והרבה פעמים אנחנו, כמי שמסתכלים מהצד על התלמידים שלנו, יכולים לעזור להם לזהות שיש להם הרבה מאוד קשרים חברתיים שהם לא תמיד יודעים מה הם יכולים לספק להם. והם לא תמיד יודעים שהם יכולים להישען עליהם. עם מה אני יכול לקבל מסבא וסבתא שלי? איך אני כמורה, אם אני אזמין את הסבא וסבתא האלה, פתאום לספר איזה סיפור מעניין? לספר איזה דוגמה מחיי היום-יום שלהם, ופתאום אנחנו נבין שיש כאן סבתא שהיא אומנם, כל מה שהילד חווה ממנה זה שהיא בשלנית מדהימה, אבל היא כנראה גם מבינה משהו בכימיה, בזכות מה שהיא מכינה במטבח. והנה חיברנו את ההון החברתי להון המדעי של התלמיד. אני מקווה שלא הלכתי רחוק מדי, אבל
לא הלכת רחוק. אני חושבת על אישה שאני מאוד מעריכה, שקוראים לה גלי סמבירה, שקוראת לעצמה הסבתא של, אני הנכדה של סבתא טוני. ואני אגיד שלאורך כל הפרקים שהוקלטו ויוקלטו בעתיד, כי אני כבר רואה את זה, הסיפור של הסבתא מאוד משמעותי בתוך התהליך הזה, וזה מאוד מעניין. אנחנו נחקור את זה בהמשך גם בפרקים הבאים. אני רוצה להוביל מכאן, דיברנו על ההון החברתי, וחלק מהסיפור של החברה זה ה-co-agency, ואני רוצה שתסבירי מה זה co-agency.
אני חושבת שהדוגמה של נועה, הסיפור של נועה מעלה בצורה מאוד מאוד טובה ומסביר בצורה יפה מה זה co-agency, זה באמת, אם נלך רגע להגדרה, זה היכולת של קבוצה להתמודד עם אתגר משותף. זה אומר מהמקום של לקבוע לעצמנו מטרות משותפות ולפעול ביחד למימוש אותן מטרות. כשאנחנו מצליחים לתת ביטוי, מרחב לביטוי וחופש לכל אותם פרטים בתוך הקבוצה.
למה הקו-אג'נסי הזה כל כך חשוב? ודווקא היום בעולם המשתנה.
או, יפה. למה בעולם, אחד הדברים שמשתנים, אני חושבת, בצורה הכי מהירה, בעולם המשתנה שלנו, זה עולם העבודה, עולם התעסוקה. אנחנו עברנו כל כך מהר מעולם תעסוקה מאוד מאוד היררכי, לעולם תעסוקה של של צוותים שפועלים ביחד. זה כבר לא המקום הזה שיש מנהל, נותן משימה, ויש את העובד שמבצע, או אפילו את הצוות שמבצע. היום אנחנו יודעים שבהרבה מקומות יש ניהול שהוא שיתופי, יש משימות שהצוות יודע שהוא צריך לקדם, אבל גם מצפים מאותו צוות להגדיר משימות חדשות ולהוביל לביצוע שלהם, ו אני מאמינה שאם אנחנו נחנך ילדים, נתרגל אותם בגיל צעיר לעבודת צוות אמיתית, אנחנו נכין אותם טוב יותר לעולם המשתנה, כי אם הם כבר בבית ספר יסודי למדו לעבוד עם ילדים, לא רק מרקעים שונים, אלא עם יכולות שונות.
לעשות חלוקה טובה של המשאבים של ההון האנושי.
את נהדרת בכתיבה, אני נהדרת בלזהות בעיות שקיימות, את תצליחי לנסח את הבעיות כנראה בצורה הרבה יותר טובה ממני, והנה אנחנו יכולים להתקדם ביחד לשלב הבא שלנו, ואם אנחנו נתרגל את זה, שזה בסדר, וזה לא רק בסדר, זה אפילו חשוב שאני שאין קצת עלייך, ואתי שאני קצת עליי, אז אני, כאדם בוגר, אני מצפה שיהיה לי יותר נוח להיות, לעבוד בתוך צוות ולהתערם ולתת מעצמי. וגם, אני חושבת שאם נחזור רגע לסיפור של נועה, כאן נועה הרבה פעמים הובילה את התהליך, אבל אני מאמינה שהתלמידים למדו שאם נתקעתי במשהו שלא עובד, אני לא חייבת לחכות שהבוס שלי יבוא ויגיד לי מה לעשות. אנחנו נתכנס כצוות, אנחנו נמצא פתרון חדש, ננסה דברים חדשים ונמשיך להתקדם. זאת אומרת, הכוח הוא אצלנו.
נהדר, אני חושבת שאולי ההוגנות לא התכוונה לכך מלכתחילה, אבל הסיפור של הקו-אג'נסי תופס מקום בעולם המשתנה גם בהיבטים של הבדידות.
מאוד, מאוד. אנחנו חשופים עכשיו לכל המחקרים החדשים שעוסקים בבדידות, ואנחנו רואים, לא תכננתי לדבר על זה, אבל אנחנו רואים שדווקא מה שנקרא צעירים, הבני 10 עד 30, חווים חוויית בדידות הרבה יותר גדולה מהאוכלוסייה המבוגרת יותר. ואני חושבת של לאפשר לילדים את ההזדמנויות האלה, להיות חלק ממשהו שהוא גדול יותר מהם עצמם, זה לא רק אתה והסיפור שלך, אתה חלק ממשהו שהוא גדול יותר, יכול בהחלט להוציא אותנו מהבדידות, לעזור להם לפתח איזושהי אמפתיה כלפי עצמם וכלפי החברה. ראינו פה כיתה ששינתה פני שכונה, זה
את יודעת, אנחנו פחות או יותר באותו גיל, ואני מניחה שגם את גדלת על שכונת חיים.
בהחלט.
וכשדיברנו, וכשנועה דיברה על זה, שזה לא גינת פאר, אני חשבתי על זה לא שכונת פאר, ולא שכונה של עוני, ויש כאן ילדים כמוך וכמוני, ואני לא סתם מזכירה את זה, כי שכונת חיים, אני מקווה שאני לא עושה פה פרסומות, אבל חזרה לטלוויזיה, ועשו עכשיו תוכנית חדשה. ועכשיו כשאני מסתכלת על זה, הסיפור הזה של הקו-אג'נסי בתוך השכונה, והסיפור של הזהות הפנימית של שכונה, על איזה מקום, אז לא ידעתי להמשיג את זה בצורה הזאת, אבל כרגע כשאת מדברת ואני חושבת על התוכנית ומנסה להיזכר בה, כולל הסבתות שם, אז בהחלט זה עושה לי חשק ללכת ולצפות גם בתוכניות שהיו וגם בתוכנית החדשה. אבל אני רוצה שבאמת נתקדם, ודיברנו על העקרונות של האג'נסי והקו-אג'נסי, ואני רוצה לדבר על הפרקטיקה של העניין. אג'נסי זה חשוב, קו-אג'נסי זה חשוב, ראינו פרקטיקה אצל נועה, אבל איך אנחנו באמת פועלים כמערכת לייצר את התשתית ההוגנת הזאת, ואיך אני כמורה יכולה לייצר את זה, לא רק במה שקורה בגינת המשחקים, אלא מה שקורה אצלי בתוך השיעור, בתוך בית הספר.
אוקיי, אז יש באמת, אני חושבת, מעט הבדל, או אפילו הבדל גדול, בין איך שאנחנו מסתכלים על זה כמערכת, איך מנהל מסתכל על בית הספר שלו, או איך מנהלת מחלקת חינוך מסתכלת על מערך בתי הספר בעיר, לבין אותה מורה שנכנסת לכיתה ומסתכלת על המערך שקורה אצלה בכיתה.
זו ההזדמנות להגיד שבאמת אנחנו כמערכת פועלים בכל התחומים האלה. גם נכון. ברמה הרשותית וגם ברמה הבית ספרית וגם ברמה של כיתה ומורה ותלמיד. וגם בהיבטים של מכללות ואוניברסיטאות.
נכון. זה מאוד משמח לראות שהיום בכל מכללה יש תפקיד של רכז, הם לא קוראים לזה רכז הוגנות, אבל זה נקרא רכז מגוון, וכדי לתת באמת את הכל לכולם. אז בעצם אנחנו פיתחנו כלי שעוזר לכל אחד מהאנשים בדרגות השונות, להתבונן על המעשה החינוכי שלו, אנחנו קוראים לו פרח ההוגנות, והוא באמת כלי מאוד יישומי לבחון את מה שקורה במערכת הקטנה שלי, ואיך אני יכולה לחולל בה שינוי ולהפוך אותה להוגנת יותר.
אז אני עוצרת רגע כדי להגיד לכם שאם אתם מקשיבים לפרק הזה ליד מחשב, אז אני ממליצה שתחפשו את הקישור לפרח ההוגנות בתיאור של הפרק גם. יהיה לכם הרבה יותר קל לעקוב עכשיו אחרי ההסברים של לימור, אבל גם אם לא, תוכלו להיכנס אחר כך אחרי ההקשבה ולהסתכל עליו. אני אגיד שהפרח הזה פותח לאחר הרבה זמן והרבה מחשבה, ביחד עם משרד החינוך כמובן, ועם ג'וינט השלים, וגם עם אבני ראשה.
נכון.
ונגיד שלפרח הזה יש עדים במקומות שונים, במרכזי פסגה, במכללות להוראה, בתחומי ההדרכה, ובטח תזכירי עוד, יש פרח למנהלים, פרח למורים.
נכון. אז באמת, אני הוקסמתי מהכלי הזה כשהצטרפתי לצוות שלך, כי הוא בעצם עוזר לנו להסתכל על העשייה ממש החינוכית היומיומית שלנו, דרך עדשות של הוגנות. איזשהם משקפיים שאני יכולה לבחון את כל העשייה שלי, ולקיים עליה איזשהו דיון כשאני רוצה, שאני יודעת שהמטרה שלי כרגע זה להוביל למקום הוגן יותר עבור התלמידים שלי. היא מאפשרת לי לעשות תכנון מחדש, לעשות רפלקציה. הפרח בעצם בנוי משבעה לכותרת, וכל השותפים לפיתוח הפרח הזה, בעצם היה שם דיון מאוד מאוד מעמיק, איזה עקרונות צריכים להיכנס לתוך הפרח ואיזה לא. אני מזמינה באמת אתכם להסתכל ולראות אם אתם, אם חסר לכם שם משהו, או שהייתם מורידים משהו. ובעצם, איך הפכנו את זה לכלי של התבוננות? לכל עיקרון הוספנו שאלות שעוזרות לך להתבונן, שאלות שאת שואלת את עצמך, לא משנה בתור מנהלת או בתור מורה, על אותה סיטואציה שכרגע את בוחרת להתעסק איתה. ואולי רק נגיד למי שכרגע הפרח לא מולו, זה שהעקרונות שבחרנו שיופיעו בפרח הם מגוון, אכפתיות, גמישות, נגישות, אמון, איכות ושקיפות. ואנחנו באמת מאמינות שכשהעקרונות האלה מתקיימים בתוך המערכת שלנו, בתוך הקהילה שלנו, מתקיימת שם הוגנות.
זה בעצם איזושהי אמת מידה, איזשהו קריטריונים להתבוננות, לבחינה עצמית, אישית, לשאלת שאלות. זאת אומרת, יש כאן היבטים של, באמת של רפלקסיה ובחינה עצמית שלי. איפה אני נמצא כל הזמן? האם אני מתנהל בצורה הוגנת? אני רוצה להגיד שאחד הדברים שהפרח עשה לי, זה חשף לפניי את חלק מנקודות העיוורון שלי. חלקם כנראה נשארו לצערי, אבל בהרבה מאוד מקרים, גם כשאנחנו חושבים שאנחנו מתנהלות, חושבות שאנחנו מתנהלות בצורה הוגנת, הפרח משקף לנו את המציאות האמיתית, וצריך להבין שאין כאן שחור ולבן, וגם אנחנו לעולם לא נגיע כנראה לאוטופיה המלאה של הוגנות, אבל הוא מקדם אותנו, תמיד מדמה איזה כמו איזה דימר. זה לא מתג של כן או לא, זה איזשהו דימר שעוזר לנו כל הזמן להדליק את האור, ולחשוף את נקודות העיוורון שלנו, ולהתנהל בצורה כמה שיותר הוגנת. אני אשמח שתתני דוגמאות, כדי שמי שמקשיב לנו יבין קצת יותר.
בהחלט. קודם כל, אני ממש מזדהה עם הדרך שבה את תיארת את זה, ואני חושבת שמה שחשוב זה, שזה נותן לנו, מזכיר לנו כל הזמן, שאנחנו לא עושים פה הוגנות לשם הוגנות, אלא אנחנו כל הזמן, וזה נמצא ככה במרכז הפרח שלנו, האג'נסי והקו-אג'נסי. זאת אומרת, זאת המטרה שלנו, ועכשיו נתבונן דרך אותן שאלות. אני יכולה לתפוס את עצמי כאדם סופר אכפתי. זה, כל מי שמכיר אותי יגיד, לימור, בן אדם מאוד מאוד אכפתי. איך זה בא לידי ביטוי בעשייה החינוכית שלי בכיתה? אותו דבר אצל נועה, היא יכלה להיות מאוד אכפתית ורק להיות במקום של החלה. אבל היא לא, אבל השאלה איך היא יוצרת שינוי בעזרת השאלות האלה.
מה שאת אומרת בעצם, שאנחנו מאמינים שהחברה שלנו צריכה להיות הוגנת, וזה כולם יסכימו. אנחנו מאמינים שהדרך הטובה ביותר לייצר הוגנות, זה לא רק בלייצר שוויון במשאבים, אלא להפוך את התלמידים שלנו, את האזרחים במדינה, להיות סוכני השינוי של עצמם, וגם להיות כאלה שמייצרים ביחד את השינוי הזה, כלומר האג'נסי והקו-אג'נסי. כדי להגיע למצב של אג'נסי וקו-אג'נסי, יש תשתית שצריכה לעשות, והתשתית הזאת היא זאת שמוצגת בפרח ההוגנות.
בדיוק, בדיוק. בוא ניקח דוגמה שכל מורה מכירה. אני מכירה את זה באופן אישי מאיך שאני הייתי תלמידה, וגם הילדים שלי, לא מהילדים שמאוד משתתפים בשיעור. אני חושבת שאין מורה שלא מכירה את זה, את קבוצת הילדים השקטה, ילדים מאוד מאוד טובים, לא עושים בעיות, אבל איך אנחנו באמת מגיעים אליהם, איך אנחנו עוזרים להם להיות יותר פעילים בשיעור. אז קודם כל המורה מזהה את הבעיה. אוקיי, יש לי 5-6 תלמידים שכמעט אף פעם לא מדברים. לא משתתפים, לא לוקחים חלק פעיל בתוך השיעור שלי. מה אני יכולה לעשות עם זה? וכשהיא מתבוננת על השאלה הזאת, על הסוגיה הזאת, דרך פרח ההוגנות, כל עיקרון יכוון אותה למקום אחר. למשל, אם היא תבחר בעיקרון המגוון, היא תעלה לה שם שאלה, האם מתקיימים מאמצים כדי שכל התלמידים יוכלו לבטא את קולם הייחודי. זאת אומרת, זה מחזיר אותה אליה. מה אני עושה כשאני מבקשת מהם להשתתף? באיזה פרקטיקות אני פועלת? יכול להיות שהיא תזהה שהיא תמיד פועלת באותה פרקטיקה, והפרקטיקה הזאת לא מתאימה לאותם תלמידים. אם היא תמיד תשאל, מי יודע את התשובה? כנראה שהילדים האלה, יכול להיות שהם יודעים את התשובה, הם לא יספיקו אפילו, הם לא במקום, אולי בגלל חוסר פניות רגשית או כל חסם אחר, הם בכלל, אין להם כאן הזדמנות לבוא לידי ביטוי. ומה שיפה זה שאם היא תלך ותתבונן רגע על עיקרון הנגישות, ותופיע לה שם שאלה, האם ננקטות פעולות להסרת החסמים ולהבטחת השתתפות מלאה של כולם?
לא.
לא, כנראה שלא. גם אם תסתכל דרך עיקרון האמון, יציף שאלה נוספת, האם מתקיים שיח משתף ומתייעץ שאינו שיפוטי כלפי טעויות? האם אותם תלמידים, האם אני מכירה אותם מספיק? יכול להיות שזה תלמידים נהדרים, ודווקא אותם פרפקציוניסטים שלא מוכנים לטעות, זה פותח לה איזשהו צוהר חדש לגמרי, להתבונן על איך שהיא פועלת בתוך הכיתה. והיא תוכל מיד אחרי שהיא תענה על השאלות האלה, וזה לא משנה אם היא ענתה כרגע על שאלה אחת, אנחנו דרך אגב לרוב מבקשים ממורה להתחבר לעיקרון אחד ולפעול מתוכו.
כי אי אפשר הכל.
אי אפשר הכל, ואנחנו מאמינים שאם נטפל בעיקרון אחד, זה יהדהד ויחלחל למקומות האחרים. אז אני חושבת שאותה מורה מיד תבין שהיא צריכה לקדם דרכי הבאה שונות בכיתה, והיא לא צריכה להמציא את הפרקטיקות, הפרקטיקות כבר קיימות. היא יכולה לתת להם מה שנקרא זמן חשיבה, תמיד נפעיל טיימר של 30 שניות עד שהילד הראשון יכול לענות, אולי אפשרות לענות בכתב על פתק ולתת אותו, להניח לי אותו על השולחן, אולי עבודה בזוגות, יכול להיות שאם תשבי לידי, אני בשמחה אשתף אותך בתשובה שלי, אבל אני כרגע לא מספיק אמיצה לשתף את כל הכיתה.
מה שאת אומרת בעצם, זה משהו שאני אומרת הרבה, ש60-70-80%, אני לא יודעת בדיוק להגיד, מהפתרון זה קודם כל להבין מה הבעיה. וברגע שאתה מבין מה הבעיה ומה מונע מהילד, אז את הדרכים המורה תדע להגיד, את נתת רק דוגמאות, אבל חלק מהפרקטיקה זה קודם כל להבין מה הבעיה. בתוך התהליך הזה, ואת ההבנה הזאת צריכים לעשות במשותף עם הילד.
נכון. אני חושבת שהיא קודם כל צריכה לזהות בעצמה. יש פתרונות שהיא תוכל לתת לבד, אבל בטח שלעשות צעדי בניית אמון מול התלמיד, וגם לשאול אותו. גם לשאול אותו באופן הכי פרקטי מה יעזור לך באותה סיטואציה, אבל גם ללכת למקומות אחרים. מה משמח אותך, מה אתה אוהב לעשות, בלי קשר, לא להעצים עכשיו את הבעיה. בוא נראה איך יוסי מתחיל עכשיו להשתתף יותר בשיעור שלנו. אלא פשוט לייצר איזשהו פתח להיכרות יותר מעמיקה, שכנראה תעזור לתלמיד שלנו להרגיש קצת יותר נינוח בכיתה.
וכנראה לא רק לתלמיד הזה, זה חלק מהתפיסה של העיצוב האוניברסלי ללמידה. יש פעולות שמורה יכולה לעשות בכיתה, שישפיעו על יוסי גם אם היא לא כיוונה לכך, אבל ישפיעו עוד הרבה מאוד ילדים אחרים בכיתה.
בדיוק, בדיוק. אנחנו נראה איך היא מתגברת ככה גם על חסמים מגדריים וגם על חסמים רבים נוספים. ומה שאני אוהבת בפרח ובכל הכלי הזה, זה שהיא תוכל לחזור אליו גם אחרי חודש, ולבחון את עצמה מה השתנה, מי התחיל להשתתף יותר, מי משתף יותר ברעיונות שלו, מי גילה יכולות חדשות מבחינת הפעולות היומיומיות שלו בתוך הכיתה, אם תלמיד פתאום, בגלל שדאגתי לפנות זמן לשיחות אישיות, גם אם הן קצרצרות, גיליתי איזושהי אהבה או חוזקה שלו ונתתי לה יותר מקום. ואנחנו מצפים גם שכן יתרחש באמת שינוי בתוך הכיתה.
את תוכלי לתת דוגמה נוספת?
כן. אני רוצה לתת דווקא דוגמה מאחד מבתי הספר שלנו, שהשתתפו בפיילוט של התוכנית שלנו, ששם הצוות היה מאוד מתוסכל מהקשר עם בינו לבין ההורים. היה קשר מאוד חלש, מאוד אנמי, הוא בעיקר היה אדיש. הם הרגישו שיש איזושהי אדישות לא לילדים, לא לבית הספר, אלא למשמעות של הקשר, אדישות למשמעות של הקשר בין הורה למורה.
כשהאינטראקציה הייתה רק סביב חוסר סביבות רצון?
הרבה פעמים האינטראקציה הייתה דרך סביב העניין הזה. הייתה המון חשדנות מטעם ההורים, והרבה בעצם חוסר אמון, מה שהוביל גם לחוסר מעורבות של ההורים. ובעבודה עם הפרח, השאלות מה שישר צף להם דרך השאלות של הפרח, זה שבעצם אין כמעט סדירויות בבית הספר לביסוס הקשר. אין סדירות שמבססת את ההיכרות בין הצוות להורים, את השותפות, אין שום סדירות ופרקטיקה מובנית לבנות את הקשר הזה. והם התחילו, הם בחרו, זה נשמע כביכול נורא פשוט, כולנו עושים את זה, אבל זה לא היה באותו בית ספר, והנה זה קרה. הם התחילו עם פתקי נחת, שהרבה מורות מכירות את זה. קודם כל, הם עיצבו פתק מאוד מאוד יפה, שהם התחילו לכתוב בו מחמאות על התלמידים, ולא ליצור קשר רק כאשר יש בעיה.
לא מחמאות ריקות.
לא מחמאות ריקות. זה היה תמיד סביב משהו שקרה באמת בשיעור, אבל א', זה לא היה רק סביב הצלחה לימודית, אלא זה פתח את כל המגוון של ההתנהגויות של התלמיד, וזה לא רק נמסר לתלמיד שייתן להורים, אלא ההורים התבקשו להחזיר את הפתק. הם היו אמורים גם כן לכתוב משהו קטן על הפתק, ולהחזיר אותו למורה, ככה שהילד קיבל חיזוק גם מההורה וגם מהמורה.
גם נוצר סוג של דיאלוג, לא מונולוג פה.
בדיוק, ונוצר דיאלוג. זה לא רק אני עכשיו רואה משהו בילד שלך, הנה גם אתה, ואנחנו רואים אותו ביחד. ובאותו עניין הם התחילו לעשות איזשהו נוהג שכל מורה בוחר מספר תלמידים בשבוע, והוא יוצר שיחת טלפון קצרה, קצת לספר, איך היה, איזשהו משהו משמח שהילד עשה בכיתה. בלי לחכות שהילד יביא את המבחן המוצלח שלו הביתה, אלא עוד לפני שהילד קיבל את הציון שלו. וואו, עברתי עכשיו למבחנים, הבן שלך ממש הצטיין.
אני קיבלתי פעם שיחת טלפון כזאת.
כן?
מהמורה למתמטיקה בתיכון של הבן שלי, המורה אלי קופר המדהים, שהתקשר ליום אחד, 22:00, ואמר לי, גברת תלמור, אני יודע שמאוד דאגת, האמת היא שלא, אבל רציתי להגיד לך שגמרתי עכשיו לבדוק את המבחן של הבן שלך, והוא קיבל ציון מאוד גבוה. זה שיחות שלא שוכחים.
אז אני גם רוצה לשתף שאני, כמו שציינתי קודם, אני מהאימא לילדים המאוד לא בעייתיים, אבל שגם הרבה פעמים עשויים לפספס אותם. והבן שלי למד במגמת מוזיקה, שהוא מאוד מאוד נהנה בה והרגיש חלק, אבל היה לו איזשהו קושי אני לא זוכרת בדיוק, במשהו בחלקים התיאורטיים. ואני באמת אימא שלא קיבלה אף פעם טלפון מהבית ספר, ופתאום באמצע י"ב, או בשליש הראשון של כיתה י"ב, התקשר אליי המורה, אחד המורים, לא רכז את המגמה, אחד המורים, ואמר לי, אני מאוד דואג לבן שלך, אני מרגיש שהוא יצר איזשהו פער, שעוד רגע הוא לא יצליח להשלים אותו. וחבל, זה בסוף, הציונים שלו נפלאים, הוא כל כך מצליח, ובסוף בגלל היחידה הבודדת הזאת בתוך הבגרות במוזיקה, זה
יפגע לו בציון.
בואי נחשוב ביחד איך אנחנו יכולים אנחנו מדברים על תקופה שכבר המלחמה בעיצומה, באמת אף אחד לא באמת היה עסוק בלימודים, ואני ממש זוכרת איפה זה קרה, באיזה רחוב בחיפה התהלכתי שהטלפון הזה היה, כי כל כך התרגשתי, ואת יודעת, לא קיבלתי פה בשורה חיובית.
כן.
אבל זה כל כך כל כך חשוב, גם חשוב כמובן איך הדברים נאמרו, והרצון לייצר משהו ביחד.
אז דיברנו על פתקי נחת, ודיברנו על נוהג של שיחת טלפון, היה עוד משהו?
כן, באותו בית ספר הם התחילו סדירות מאוד מאוד יפה, של תערוכה של תוצרים של התלמידים, שקודם כל זה הצליח להביא את,
ההורים.
את ההורים לבית הספר, זה הורים שכמעט לא היו מגיעים לימי הורים, אבל פתאום לראות ככה את התוצרים של התלמידים שלהם, זה הביא, יצר הזדמנות נפלאה לשיח מזדמן בין המורים להורים. רמת האמון שם נבנתה, כאילו עלתה פלאים, החשדנות נעלמה, פתאום ההורים זכו לראות את הקשר המיוחד שיש לתלמידים עם המורים שלהם. המורים זכו לאיזושהי הצצה על הקשר בין ההורים לתלמידים. והבית ספר הזה היום במקום אחר לגמרי. קהילה מאוד מעורבת, מאוד משתתפת, מאוד פעילה. זה בהחלט מרגש לראות.
אני בטוחה שזה חלק מהפעולות שהם עשו, אני מניחה שהם עשו גם פעולות נוספות, וחשוב לי גם להגיד, אמרת קודם, יש כאלה שאומרים שזה נורא פשוט, אבל לא תמיד עושים את זה, ויש מקומות שכן עושים את זה, ויכול שמי שיקשיב אגיד, אני מתקשר להורים, אני כותב להם פתקי נחת, אבל יש משהו בסיפור של תפיסה. באיזושהי המשגה והבנה למה אני עושה את זה, לשם מה אני עושה את הדבר הזה. וכשאני מכוון למטרה, לא כי בית ספר קבע שצריך לתת פתקי נחת, אלא כי אני מבין מה המשמעות של הדבר הזה, אז גם הדרך שבה אני מתנסח, האופן שבו אני עושה את הדבר, זה לא רק השאלה של האג'נסי והקו-אג'נסי של התלמידים, זה גם באמת ההבנה של איך אני מייצר את התשתית. וחלק מהתשתית המאוד מאוד חשובה כאן זה ההורים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה בלי ההורים. לימור, זה היה מרתק וחשוב, ואני אשמח אם תגידי משפט לסיום. מה הדבר הכי חשוב, תמיד אני קוראת לזה טיפ הזהב, מה הדבר הכי חשוב שאת רוצה שיצאו מהפרק הזה?
זה יישמע אולי לא קשור, אבל אני חושבת להזכיר לעצמנו כמורים, כמנהלים, ככל אחד מהדרגים, זה שאנחנו עוסקים במעשה של אהבה. כשאנחנו עוסקים בחינוך, אנחנו עוסקים במעשה של אהבה. ואנחנו לפעמים מרוב דרישות שהמערכת מייצרת, אנחנו שוכחים שבזה אנחנו עוסקים. ואני באמת חושבת שהכלי הזה שיצרנו יכול להזכיר לנו את הדבר הפשוט הזה. את המקום שאליו אנחנו צועדים. אנחנו צועדים בתוך גינה, ואנחנו מצמיחים פרחים נפלאים. ויש לנו אפשרות לדייק את עצמנו כל הזמן, כדי להישאר בשביל הנכון.
אז התחלנו עם שביל, וסיימנו עם שביל. תודה רבה לימור. ולפני סיום, חשוב לי להזכיר לכם ולכן, שהוגנות, כמו החלה, מתקיימות בראש ובראשונה בתוך הכיתה. והמשאב הכי חשוב, הכי יקר והכי משמעותי במערכת החינוך, זה אתן ואתם, המורות והמורים ושעות ההוראה שלכם. תודה רבה לחנה ללוש, מנהלת אגף חינוך יסודי, על קידום ערכי ההוגנות. תודה לצוות מתח, ותודה לכן ולכם שהזנתם לנו. את כל החומרים אודות ההוגנות בחינוך ניתן למצוא בתיאור הפרק. תודה, וניפגש בפרק הבא של החלה למעשה.